עסקנו בפרק החמישי במדרגת החסידות העליונה, ומטרתה של מדרגת החסידות זה להגיע למצב שכל מעשיו של האדם לשם שמיים, שגם שכל העולם הרגשי שלנו הוא לא כל הזמן עסוק בעניינים חיוביים, שהרגשות שלנו תמיד תיאורים ומלאים טוב ואמת ורצון להתקדמות רוחנית. בעצם האדם על ידי הכוונות ועל ידי המחשבות, כל העולם הרגשות, לא רק בזמן שמקיימים מצוות, לא רק בזמן שלומדים תורה, כל הזמן. כן, סליחה. עוד יותר לקרב. אפשר גם להרחיק את הניילון, זה יותר אולי גם. הנושא הזה של העולם הרגשי הוא מה שהעסיק אותנו. בפרק רביעי עסקנו בחשיבות של האיזון הרגשי, של המודעות לרגשות ולמערכת היחסים ביניהם ולחירות הרגשית שצריכה להיות לנו בחיים. בפרק החמישי ניסינו להרחיב שהעולם הרגשות שלנו גם בענייני חולין, שהם לא דברים שליליים ולא דברים של מצווה, כל חיי החולין שלנו, שגם בהם לא יהיה ריק רגשי, לא תהיה סתמיות רגשית. זה לא מספיק שאין רגש שלילי, אלא שבכל החיים יהיו רגשות חיוביים, כל הזמן. ובעצם זה מעורר לנו את הרצון שהספונטניות הרגשית שלנו תהיה חיובית. וזה בעצם מסת הנפש שלנו, זה החלום שלנו. שבאופן זורם, הרגשות שלנו יהיו רגשות טובים, רגשות יפים. רגשות של אהבה וטוב ויושר ושלום וטהרה. אנחנו רואים שבני אדם לא נולדו שווים מבחינת העולם הרגשי שלהם. יש ילדים, כבר אפשר לראות בגן, בגיל מאוד צעיר, אפילו לפני זה, שאפשר לראות שהרגשות שלהם באופן כמעט מולד הם יותר טובים. רואים ילדים מגיל מאוד צעיר, כבר בגיל שנתיים, שלוש, ארבע. אפשר להיות ילד שהעולם הרגשי שלו, הוא תורא שהוא נעים ורגוע וטוב, והוא לא מתמרד, והוא לא כועס הרבה, והוא לא נאבק, והוא לא עסוק באגו שלו. תורא שהוא כזה טוב לו, טוב עם התום הבריאות. ויותר ילד אחר שהרבה יותר מסובך לו רגשית.
אתה חושב שזה תורא בהורים?
לא, אנחנו רואים שזה באותם הורים. תורא שאותם הורים, אותם זוג הורים, בגיל מאוד מאוד צעיר של הילד, זאת אומרת ההורים עוד לא הספיקו להתערב יותר מדי, שני ילדים, יכול להיות בהפרש של שנה ביניהם, אותו משפחה, אותו מורים, אותם תנאים, הכל אותו דבר, בתור הילד אחד שהכל הרגשות שלו כל כך טובים ונעימים והוא נינוח והוא לא עצבני והוא לא לחוץ והוא לא, הוא לא נאבק עם העולם, וילד אחר, אתה רואה שהכל מסובך. שהוא, יש לו המון מאבקי, וכועס הרבה, ורע, ומתמודד, יש לו אגו חזק, והוא, יש לו תאוות, יצרים, והוא מסוגל, הוא רוצה לקלקל, הוא צריך לכל מה להתמודד איתו. זה פלא. ונראה לכאורה ש האדם הזה, שהילד הזה שנולד עם רגשות, שבאופן טבעי אתה רואה שהם עובדים יפה, זורמים יפה, לא משנה אם זה צודק או לא, אבל הילד הזה יגיע יותר רחוק מבחינת עבודת השם, מבחינת הרמה המוסרית שלו, מבחינת הרמה של טהרת הרגשות שלו. הסיכוי שלו להגיע יותר רחוק, יותר גבוה, יותר גדול. אחיו או בן גילו, מי שזה לא יהיה, זה יהיה הרבה יותר מסובך, זה הרבה יותר קשה. האם יש לנו בעצם רצון להגיע או לנסות להיות כאלו? האם אנחנו מחפשים את זה? שהלוואי, או היינו, מה היינו מוכנים לעשות כדי שהעולם הרגשי שלנו יהיה יותר פשוט וזורם ויפה, כמו אותו ילד שתורש שזה כל כך קל לו? האם זה נושא בכלל? למה זה מעניין אותנו? זה מעניין אותנו בגלל שלכאורה, אומר הרמב״ם, מצאנו פה שתי גישות בתורה, וגם לכאורה ויכוח בין התורה לבין חכמי אומות העולם, וזה משפיע בסופו של דבר גם על ההדרכה החינוכית ועל על צורת העבודה שלנו עם עצמנו. הפילוסופים היוונים, בראשם אריסטו, אמרו שללא ספק, כיוון שמשאת הנפש זה להיות אדם מאוד רוחני לשיטתם, אדם שנולד עם נתוני פתיחה רגשיים מוצלחים, עדיף, הרבה יותר טוב. נכון שיש אדם שמושל בנפשו, אומרים הפילוסופים, והוא עושה מעשים טובים, אבל בפנים בלב שלו הוא נאבק. הוא נאבק עם מידות רעות, עם יצרים, הוא נלחם. הוא כל הזמן במלחמות. והכי טוב זה להיות בשפת הפילוסופים חסיד. מה זה חסיד? אנחנו נמצאים בסוגיית החסידות. מה זה חסיד, אמרו הפילוסופים? מישהו שהטבע שלו, הוא נמשך באופן טבעי למידות טובות, לעדינות, זה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, נתוני הפתיחה שלו יעזרו לו מאוד להיות פילוסוף. להיות אדם שמתעניין בדברים רוחניים ואמיתיים וישרים. עד כדי כך שהפילוסופים הסכימו, עשו, יש להם הסכמה, כולם לא מתווכחים על זה, שהחסיד, בלשונם, יותר חשוב מהמושל. יותר טוב להיות כאלה. מהי נפקא מינה? מה זה משנה? קודם כל, סוג של מיון. אם למשל אני פותח בית מדרש לפילוסופים ובאים אליי לרעיון אנשים, אז אני אחפש מי שהרגשות שלו, אני רואה שהם יותר זורמים בצורה חיובית, הפוטנציאל שלו הרבה יותר גבוה, אני אקבל אותו. אני אטפח אותו, שווה לי להשקיע בו, כי הוא הזרימה הרגשית שלו, אני רואה שהיא הרבה יותר טובה, אני אשקיע בו. עוד השלכה, אם אני אוכל לפתח שיטות חינוכיות שהן לא עוסקות במאבק, אלא אולי מצליחות לשנות, לנטרל בכלל מאבקים, למנוע מאבקים, לשנות את כל הזרימה הרגשית שלו, יותר טוב. כי סוף סוף האדם הזה שמושל ביצרו ונאבק עם עצמו, רע לו, זאת אומרת, יש לו מראה בפנים, יש לו מידות רעות, יש לו יצרים רעים. בלשון בעל התניא, צדיק ורע. בעל התניא קרא לזה צדיק ורע. הוא צדיק, הוא מושל, אבל רע לו בפנים. בלב יש לו עדיין רע. עדיין יש לו קנאה וכעס ותאווה, והוא נאבק. הוא לא צדיק באמת. זאת אומרת, הוא צדיק, אבל הוא לא, זה לא ככה זורם יפה. ולכאורה, אומר הרמב״ם, כך נראה בתנ״ך. תסתכל, מה אומר שלמה המלך? נפש רשע יבטא רע. הבעיה של הרשע זה בעיה נפשית. זאת אומרת, יש לו בעיה בטבע, בנפש שלו. לכן הוא מתאבה לרע. ואילו אומר שלמה הצדיק, הוא שמח לעשות משפט. זאת אומרת, זה טבעי לו לעשות צדיק. זה זורם לו, הוא שמח בזה. זאת אומרת, נראה שגם שלמה המלך בספר משלי אומר שיש משהו טבעי. שיש אדם שזה טבעי לו. אז הוא יהיה... כיף לו להיות צדיק. הוא שמח להיות ישר. זה לא עולה לו בדם, זה לא עולה ביזע ודמעות. ולכאורה, הנה מצאנו שדברי שלמה, שהיה גם איש רוח הקודש נביא, אומר דברים דומים לעולם הפילוסופי. נחמד. הבעיה היא שלכאורה מצאנו בחז"ל ביטויים אחרים. ופה מתחיל העסק להסתבך. כן. אז קודם כל הסיכויים שלו להיות פילוסוף נמוכים מאוד. אנחנו לא נקבל אותו לבית המדרש הפילוסופים, כי חבל להשקיע בו. ובטח שלא נהפוך אותו לדמות לחיקוי. ולא נראה בו מורה דרך. ומבחינתנו, הוא סוג בית, נקרא לזה.
ואין עניין למה
בדיוק, זאת הסוגיה. בדיוק ככה. אין עניין לעמל. ככה אומרים הפילוסופים. הכי טוב שזה בטבע. זה בדיוק הנקודה שעליה לכאורה מעורר רמב״ם שאלה. למה? כי נפתח את דברי חז"ל. נראה לכאורה במסכת אבות אחרת. אנחנו הרי לומדים הקדמה למסכת אבות. ולכאורה במסכת אבות נראה שהמסר הוא אחר. אם נפתח את מסכת אבות, אז אנחנו נקרא שבמסכת אבות נראה שצריך דווקא לסבול. כי מה כתוב במסכת אבות? בפרק ב' משנה כף ג' משפט בארמית. אמנם במסכת אבות, מסכת אבות בדרך כלל מדבר בעברית, אבל לפעמים יוצא לתנאים משפטים בארמית. משנה במסכת אבות, לפום צערה אגרה. לפי הצער השכר. יותר צער, יותר טוב. משפט שאומר מסר אחר. זה אומר שדווקא טוב שיש צער, טוב שיש מלחמה, טוב שיש מאבקים. יש לנו עוד מקור. מסכת סוכה. דף נון ב', מפורסם מאוד. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. דווקא זה סימן שהוא גדול. מה זה אדם גדול? אדם יצרים גדולים. תמודדות גדולות. לכאורה, אומר הרמב״ם, אני שומע פה שתי מנגינות סותרות. אז אם זה היה סתירה בין הפילוסופים לבין חז"ל, מה אכפת לי הפילוסופים? אבל לכאורה, זה גם ספר משלי, שגם ספר משלי משמע כמו הפילוסופים. את מי אנחנו מעריכים יותר? מי הדמות שאנחנו רוצים שהוא יהיה המחנך? הדמות המובילה? מי יהיה הדמות של לאורו מחנכים, לאורו הולכים? האם הזה שנולד צדיק כזה ילד טוב ירושלים, טוב קריית ארבע, או שאנחנו מעדיפים שהמחנך שמורה לנו את הדרך זה מישהו שנאבק כל החיים שלו והתמודד, אתה רואה? הולכים, אחריו הולכים. הוא מורה הדרך. מי המורה האידיאלי? את מי אנחנו מעריכים? איך אנחנו מתפעלים? מי מבחינתנו נחשב אדם דגול יותר, חשוב, מוערך יותר? אדם שנולד כזה? או שאדם שעמל והתאמץ ועבד? יש פה שאלה יותר עמוקה. מה מקומה של הבחירה החופשית? אנחנו צריכים לזכור שזה בסוף גולת הכותרת של הספר הזה. מה המשקל של הבחירה החופשית בחיים שלנו? האם אנחנו רואים הבחירה החופשית ערך על או אילוץ? אם הבחירה החופשית היא ערך על, אז אדרבה, מאבקים זה טוב, כי מאבקים זה בחירה. מי שנולד ככה אין לו בחירה. כן, רציתי לשאול.
אני לא מכירה אנשים שאין להם בכלל כל דבר יש לו כזאת או אחר.
אבל את מכירה כאלו שזה יותר פשוט, לתורה שיותר זורם להם, יותר פשוט להם. תורה שיש אנשים יותר נינוחים, יותר טובים, לתורה שזה זורם להם מילדות ככה. תורה שהם פחות נאבקים. אולי אנחנו, לפעמים אנחנו מקנים בהם. אולי זה לא טוב שאנחנו מקנים בהם, אולי הפוך. אולי אנחנו צריכים להיות מאוד, מי שיש לו מאבקים, זה מאוד מרוצה. שדווקא זה טוב, יש לי מאבקים, אז אני בוחר, אני נלחם, אני מתאמץ. זה אמיתי. זה לא נולדתי ככה, מה חוכמה להיוולד ככה? תילחם, תיאבק, זה עכשיו, זה שלך. קנית את זה ביושר, כן.
רב, למה זה או-או? כאילו, זה נשמע שזה שני סוגי אנשים,
ושתי תמות. זה כן חשוב, כי גם מי הדמות לחיקוי, מי האמור, מי המחנך, וגם האם אני חותר בתוכי ליום שבו לא יהיו מאבקים. האם יש לנו מטרה שיפסקו המאבקים? האם אני, כשאני עובד על עבודת השם, על הרגשות שלי, האם המטרה שלי שיום בהיר אחד, זהו, הרגשות עובדים יפה בלי מאבקים? או שמה פתאום? אין לנו מטרה כזו. אנחנו מהחיים, המטרה, להיאבק, להתמודד, לבחור. אין לנו מטרה שהרגשות שלנו פתאום יהיו רגשות אחרים. להתמודד, לנהל אותם, להניג אותם, לנווט אותם. אנחנו תכף ניתן, הרמב"ם ימקד את כל הוויכוח באמרת חז"ל אחת שתחדד את הנושא. תכף נקרא אותה. כן, מי שאמרת אותה לשאול. סליחה, כן.
אמר, אבל גם אדם שנולד
בקצב הבית. לא, לא, זה לא מילה טובה. זה לא מילה טובה. צריך מילה בעברית. בדיוק, רגשות טובים.
אז גם לא יש להם להתקדם, זה לא שאף אחד...
כן, אבל הוא לא במלחמות, הוא לא נאבק. הבחירה החופשית שלו היא שונה לגמרי. זה לא התמודדויות, זה בחירה, בסדר, נחמד. הוא בכל מקרה רוצה לחייך היום לאנשים. אז השאלה אם הוא יחייך אליו או אליו, וכולם הוא יחייך בסוף. יש אדם שזה בשבילו לחייך לאנשים זה מלחמה, זה מאבק. הוא באינסטינקט שלו, הוא דווקא לא נותן לו כוח לאף אחד, לא סבלנות. הוא נלחם. זה עולם אחר לגמרי. כן. כן, יכול להיות. ייתכן. ועדיין יש לנו שאלה, האם אנחנו חותרים להגיע למצב של שקט רגשי, הכל זורם יפה, או שאנחנו לא חותרים לזה בכלל. המשפט הכי קיצוני בחז"ל, שמחדד את הדיון, הוא משפט שמופיע במדרש, פרשת קדושים. המדרש אומר כך, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אל יאמר אדם, אי אפשי לאכול בשר וחלב. אי אפשי ללבוש שעטנז. אי אפשי לבוא על הערווה. אל תגיד את זה. אלא, מה אתה כן צריך להגיד? אפשי. ומה אעשה? מה לעשות? אבי שבשמיים גזר עליי. המשפט הזה מביא את הדבר, את הדברים על ידי קצה. בוא נדמה לעצמנו אדם שאומרים לו, בוא, יש פה מסעדה, אוכל ממש טעים. קשה? לא, היא לא קשרה. לא מסוגל. לא יכול. אוכל מסעדה לא קשירה, לא, אני לא, אין לי בכלל רגע, אין לי יצר לאכול מסעדה לא קשירה. זה לא עושה, אין לי שום, זה לא מפתה אותי בכלל. זה לא, אין, ניטרלתי, אני שומע אוכל לא קשר, כאילו, מבחינתי, אין לי תאבון לזה. אומר רשב"ג, רמב"ם שמעון גמליאל, זה לא טוב. אם אתה הגעת למצב רגשי, שכל כך אתה, ברור לך שהוא לא אוכלים אוכל לא כשר, שבעצם דיכית את התיאבון שלך כשאתה רואה אוכל לא כשר. אין לך תיאבון. אין, הוא לא מגרה אותך. תעבור לידך, זה לא עושה לך את זה. זה לא טוב. זה לא טוב, אומר רבן שמעון גמליאל. המצב הבריא שלך, המצב הבריא, שאתה אומר עם יד על הלב, מתחשק לי מאוד ומגרה אותי. אני יודע, בא לי מאוד. אני יודע שאכלתי לפני שעה בשר, והגלידה הזאת ממש, ממש, ממש משגעת אותי. אני מת לאכול את הגלידה החלבית הזאת. אני מודה. מה לעשות? כתוב בתורה. אני נאבק. מה אעשה? גזרה משמיים. אני נלחם. נגד החשק שלי. או, אומר רבי שמואל, זה טוב. ככה צריך להיות בן אדם. נלחם, נאבק. לא אדם שנטרל את הרגשות שלו, זה לא, לא יודע, זה לא מדגדג לי, זה לא משפיע לי. לא, זה בוודאי משפיע עליי. מאוד מתחשק לי. אני רוצה מאוד. אני נאבק, אני נלחם. או, זה, זה, ככה צריך להיות אדם שהרגשות שלו, כלומר, היצרים שלו, המידות הרעות שלו, היצרים שלו, חיים וקיימים, תוססים, אומרים את האמירה שלהם, והוא נלחם, הוא שולט. או, יפה מאוד. זה בן אדם בריא, זה בן אדם בוחר, זה בן אדם מתמודד. אם תספר לי על איזה צדיק גדול שהביאו לו אוכל ללא כשר, והוא היה מת מרעב, וזה לא השפיע עליו בכלל, וזה לא גירה אותו, זה לא מרשים אותי, אומר רבי שמואל גמליאל. זה לא מרשים אותי, מבחינתי הבן אדם הזה יש לו בעיה. בן אדם הזה מבחינתי הוא, יש לו בעיה, הוא דיכא את הרגש הטבעי שלו. הוא הרס לעצמו את היצרים, אין לו חשק לכלום. ומרוב חינוך לכשרות, הוא שיבש לעצמו את הטבע הבריא של הנפש. אני רוצה שתלחם כל החיים. לכאורה אומר, אומר הרמב״ם, המדרש הזה מחדד את הדברים עד הקצה. אדם אומר, אל תגיד אי אפשי לבוא אל הערבה. לא, כן, יש לי יצרים. מאוד חזקים. אבל אני נלחם, אני נאבק. טוב מאוד, ככה צריך, אומר השבא. כן.
אבל אין שום דבר שכן, אני יכולה כאילו להיות בטוחה, שזה קל,
בכל שאר הדברים אני כן לחיות. השאלה, קל או אין לי בכלל, אין לי התמודדות. יש קל, ויש, לא יודע, זה לא, אני שום, אין לי יצר, אין לי רגש, אין לי קרב, אין לי התמודדות בכלל. אומר, אומרה שמואל גמליאל, מה אין לך התמודדות? יש לך בעיה. זה לא מפתה אותך? יש לך בעיה? אתה לא בריא? כן. האם ההרגל הוא הרגל להתמודד, כלומר ההתמודדות ממשיכה, רק נגיד כבר כמו יותר קל להתמודד, כמו שנאמר, זה כבר הפך להיות יותר פשוט, או שזה בכלל לא מגרה אותי, אין לי שום חשק, זה לא מזיז לי, יש הבדל. מה יותר טוב? זה היה ויכוח בזמן הרמב״ם, היה ויכוח בין חכמי ישראל. מה יותר טוב? אדם שמבזים אותו, משפילים אותו, הוא לא מרגיש כלום. הוא אדם שהוא מרגיש, זה כואב לו, הוא מאוד 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 נאבק, והוא עובד על עצמו לא להגיב בחומרה. זה היה ויכוח בין חכמי ישראל. מי הדמות שלאורה אנחנו רוצים לחנך? ממש ויכוח חינוכי, ממש ויכוח חינוכי, מי הדמות שלאורה אנחנו רוצים לחנך? זה משפיע על הרגשות, על העבודה הרגשית שלנו. לכאורה, אומר הרמב״ם, יש פה ויכוח. בתוך התורה, בתוך העולם החינוכי. אנחנו נמצאים בעולם החסידות, אנחנו נמצאים במבוא למסכת אבות, אנחנו נמצאים בעולם הרגשות. והרמב״ם רוצה ליישב את הסתירה. כדרכם של חכמים, הרבה פעמים הדרך ליישב סתירות במאמרי חז"ל בתוך התורה, הוא להגיד חילוק. כלומר, זה מקרה אחד וזה מקרה אחר. זה דרכה של תורה. דרכה של תורה, לחלק, ליצור הבחנה. וכך עושה גם הרמב״ם, אומר למרות שיש פה סתירה, האמת, אני חושב שאין פה מחלוקת. אני חושב שאני יודע ליישב, זה לא סתם יודע ליישב, יש פה אמירה חינוכית מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד משמעותית שהרמב״ם רוצה לומר לנו. אומר הרמב״ם ש... אנחנו צריכים להסתכל יותר לעומק על הנפש של האדם. אם יש סתירה, בדרך כלל סתירה זה סימן שצריך להתעמק. אם יש סתירה צריך להתעמק. צריכים להסתמך מכל יותר לעומק על הנפש של האדם. אומר הרמב״ם, שים לב, יש תחומים שבהם אנחנו יכולים לומר שרוב בני האדם, באופן גורף, אין להם התמודדויות רגשיות בהם. שאין לרוב בני האדם אין התמודדות רגשית. סימן ששם המצב הטבעי, הנורמטיבי, הוא שאין התמודדות. תראה, רוב בני האדם בנושא הזה, הרגע שלהם אין בו יותר מדי מאבקים. הוא זורם בצורה טבעית בסדר גמור. למשל, רוב בני האדם אין להם רצון לרצוח. כל יום הם צריכים להתמודד, להיאבק. זה ממש מגרה אותם נורא נורא לרצוח. והם מתאפקים, עובדים על עצמם, קוראים ספרי מוסר, ומתחזקים בנושא הזה של להפסיק לרצוח, זה לא בסדר. ומתקדמים לאט לאט. בהתחלה הם רק רצחו 5 אנשים ביום, והיום עובדים על זה, וזה רק פעמיים ביום. רוב האנשים אין להם התמודדויות כאלה. רוב האנשים, העולם הרגשי שלהם, אומר להם, פשוט, ברור שלא. ההפך, אנחנו רואים בהתנהלות הזו משהו מאוד מוזר, מאוד סטולדי מזה, זה דוחה אותנו. אם רוב בני אדם, אתה רואה להם את הרגש הזה, שהרגש הזה הוא תקין, סימן, שלא צריך להאבק. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא העצים לנו את הרגש הבריא באופן כזה שאנחנו לא צריכים להאבק עליו. כמו שרוב בני האדם אין להם משיכה לאכול עשבים של חיות, כי קש, לא משיכים, לא צריכים להאבק, וואה, מתחשק לי קש, זה טבעי, לא אוכלים. זאת אומרת, מה שרוב בני האדם מתנהגים, סימן, שזה הטבע. אז לא צריך לחפש מאבקים שלה. כן.
אם נניח יש מקום שבו לרוב האנשים יש מאבקים,
ואני אמורה
לגרום
איזה שהיא
מאבק
שלי? כן. זו שיטת הרמב"ם. שאם אין לך מאבק, יש לך בעיה. כנראה שמשהו לא בסדר. בדיוק. זאת אומרת, אם רוב בני האדם נאבקים בנושא הזה, סימן שהמאבק הוא, או כתוב שבוכו בכוונה, ישאיר את זה כך, שזה נושא למאבק, ואם אין לנו מאבק, יש לנו בעיה. זאת אומרת שכנראה קלקלנו משהו בנפש שלנו, בטבע שלנו, כי אין לנו מאבקים בעניין הזה. הסבירות היותר גדולה לומר שזה לא תאונה של הקדוש ברוך הוא, אלא משהו שאדם משתבש, שיבש אצלו. כנראה הוא השפע על אותו, משהו לא טוב היה אצלו. כלומר, אם בתחום שרוב בני האדם, ברור להם, לא רק שרוב בני האדם הם מתנהגים ככה, אלא רוב בני האדם גם מעריכים את זה. רוב בני האדם שואפים לזה, זה נראה להם נכון, זה נראה להם ברור, ככה צריך להיות. אז בנושא הזה, אם אין לך מאבקים, מצוין. רוב בני האדם ברור להם, ורוב בני האדם שלגנוב זה לא טוב. נכון שחלקם נופלים בגזל, אבל רוב בני האדם זה ברור להם רגשית שזה לא טוב. אז ככל שאתה אדם שרגשית יותר ויותר אין לך חשק לגנוב, מצוין, טוב מאוד. אתה משקף את הטבע האנושי כפי שהוא אמור להיות. האם אפשר להגיד שרוב בני האדם, הטבע שלהם הרגשי אומר לא לאכול מלידה חלבית אחרי ארוחה בשרית? האם זה הטבע של רוב בני האדם, הרגש הטבעי של רוב בני האדם אומר לא, זה ממש דוחה, יעשו? לא. ולכן, סימן שזה המצב הרגשי התקין. שהמצב הרגשי התקין הוא שזה מתחשב לך. כי רוב בני אדם הם בעד זה. זה נראה להם בסדר גמור. אל תקלקל את הרגש הזה. זאת אומרת שכשאנחנו עוסקים בחינוך ובטיפול בעולם הרגשי שלנו, אנחנו צריכים להיות מאוד יותר מדויקים. יש רגשות טובים, שככל שנעצים אותם עד כדי כך שכבר לא יהיה רגע שלילי, זה טוב מאוד. זה מטרה חינוכית. ואנחנו נלך לאורם של אנשים שכבר אין להם בעיות רגשיות בנושא הזה. מצוין, טוב מאוד. ויש נושאים של ההפך. ששם אנחנו מעוניינים שיהיה מצב רגשי מורכב, שתהיה התמודדות רגשית, כי זה המצב הבריא של האדם. אנחנו צריכים למיין את עולם הרגשות שלנו. כן. אנחנו מדברים עכשיו על, על לא אידיאולוגיות, אלא על רגשות. את עוברת לנושא אחר, והוא נושא של אמונה, אידיאולוגיה. אנחנו לא רוצים לעסוק היום בכלל באידיאולוגיות, זה לא נושא של הספר שלנו, נושא של הספר שלנו זה רגשות. וברגשות אין הרבה תנודות, יחסית. זאת אומרת, האנושות ברוב ההיסטוריה שלה, די ידעת למפות איזה רגשות אנחנו רואים בהם רגשות שליליים ואיזה רגשות נראים לנו בסדר גמור. אדם שרעב ומתחשק לא אוכל טעים, זה רגש בריא, הוא נורמלי. אנחנו לא באים, מה יש לך בעיה? לא, בסדר. אבל אדם שהוא סתם רוצה להתעלל בבעלי חיים, רואים איזה רגש שלילי. אומר הרמב״ם, בוא נמפה את הרגשות. רגשות שאנחנו רואים שרוב האנושות, רוב האנושות רואה בהם מצב בריא של בן אדם, אז טוב מאוד, בואו נעצים אותם. יהיו פחות מלחמות, יותר טוב, יותר בריא. רגשות שאנחנו רואים שהאנושות רואה בהם, למה לא? לאכול חלב ובשר? מצוין. יצר מיני? מצוין. ללבוש האתנז? למה לא? שמה אם אדם אין לו, אין לו יצרים, אין לו התמודדות, זאת בעיה. כן, בבקשה.
רוב האנושות היום זה לא כמו רוב האנושות של פעם, כאילו יש הרבה יותר.
בעולם הרגשי לא השתנה הרבה. לא השתנה הרבה. יש שינויים קטנים, אבל ברוב הדברים האנושות היא... את צודקת שיש כמה דברים שהשתנו, אני מסכים. זה נכון, שיש כמה דברים שהשתנו, ועדיין, אומר הרמב״ם, בוא נלך על הרוב. ברוב הדברים, העולם הרגשי האנושי הוא, אנחנו יכולים לקרוא אותו, אנחנו יכולים לראות מוסכמות, שיש מוסכמות חברתיות רחבות, שהדבר הזה הוא לא בסדר. ואתה רואה שיש מוסכמה חברתית רחבה, שהרגש הזה הוא לא רגש טוב, אז עדיף שלא יהיו מאבקים. לחנך לכמה שפחות מאבקים, מצוין. אבל בדברים שהחברה האנושית אומרת, זה בסדר גמור הרגש הזה. אז אדרבה, פה נכנסת ההתמודדות הרגשית. כי ההתמודדות היא מורכבת, כי אני לא רוצה להרוג את הרגש. צריך לנווט אותו, להניג אותו. זאת אומרת, הרמב"ם בעצם הפך את העבודה הרגשית שלנו לעבודה שצריכה להיות הרבה יותר מדויקת. לכן, מה אומר רשב"ג? הוא מביא דוגמאות שעליהן אין התקוממות רגשית, בשר וחלב. אתה לא מרגיש, וואי, זה לא מוסרי, זה לא בסדר. בשר וחלב, נחמד. התורה כתוב, תילחם. אבל אם היה, אם היה כתוב שם לרצוח, אז רבי שמעון גמליאל היה אומר אחרת. היה אומר, טוב מאוד שאתה אומר אי אפשר לרצוח. טוב מאוד, אתה אדם בריא. שאין לך שום אנרגיה רגשית כזאת. ככה רמב״ם רוצה ליישב את המקורות, שאנחנו נצטרך לחלק את העולם הרגשי שלנו לשניים. לפי המוסכמה החברתית. המוסכמה החברתית משקפת לנו באיזשהו מקום את המצב הבריא של הרגש שלנו, את השאיפה הבריאה של הרגש. איפה באמת אנחנו צריכים להיות בלי מאבקים ואיפה המאבקים? נכון, בוודאי שיש שם מאבקים. כך צריך שיהיו מאבקים, כי הקדוש ברוך הוא בכוונה השאיר לנו אזורים של מאבקים. יש נושאים ששם צריכה להיות הבחירה החופשית, בשיא עוצמתה. בכוונה הקדוש ברוך הוא השאיר לנו את זה. יש נושאים שעד רבה, שלא היה לנו בחירה חופשית, יותר טוב. כן. כדי שנהיית מאבקים יוצרים בחירה וחופש והזדהות וזה בונה את האישיות שלנו. התמודדות בונה אותה. והקדוש ברוך הוא חילק אותה, חילק את העולם הרגשי שלנו ככה, שאנחנו גם נחווה התמודדויות שבונות אותנו, גבורה ואומץ, ומצד שני גם רגשות אחרים. כן. תלוי באיזה נושא. יש נושאים שאנחנו חושבים שזה ממש לא טוב שיש מאבק. אם אדם בא הביתה ואומר, האמת בא לי להרביץ לכל המשפחה שלי, אני נאבק עם עצמי, זה לא טוב, יש לך בעיה, לך לפסיכולוג. וזה לא אמור להיות כך. אדם לא אמור לבוא הביתה שהאינסטינקט הרגשי שלו זה להרביץ לכולם. זה לא אמור להיות כך. זה בעיה, אתה חולה. המצב הבריא של בן אדם, אנחנו, הטבעי, שאדם בא הביתה והוא לא, אין לו פתאום, איך זה כל הזמן צריך להילחם. לא אמור להיות כך. אבל אם אדם בא הביתה והוא רואה אוכל מאוד מאוד טעים ומתחשק לו מאוד, אבל הוא נזכר שהוא לא יכול לאכול אותו כי הוא בשרי, כי הוא חלבי, לא משנה למה. הוא מתגבר. הוא בא לו לאכול את זה, מאוד מאוד מתחשק לו. הוא מתגבר, טוב מאוד. זה מצב בריא. שבא לך, מתחשק לך, אתה מתמודד. כן.
הרב, כשאנחנו לא מודדים, אמרנו שאנחנו
לא מחזקים,
אנחנו שאלות
חברות
בדברים
טבעיים.
אז בגלל שזה לא
רע
לציבור, או כי...
לא, מצד עצמו זה לא בריא. זה לא המצב, זה מצב חולני. אמור להיות שאנחנו שואפים, אמור להיות שלא יהיה לך התמודדות פה. זה מה שאמור להיות. תעבוד על זה. אמור להיות מצב שלא תהיה התמודדות. אתה לא אמור לבוא למכולת ומת לגנוב. זה לא אמור להיות ככה. רוב בני אדם נכנסים למכולת ולא עסוקים איך אני גונב, איך אני גונב. רוב בני אדם לא אמורים להיות ככה, זה מה שחייב לך בעיה. תסתכל על רוב בני אדם, לא כל הזמן עסוקים בלגנוב. יש לך בעיה רגשית.
אבל גם
זה הפוך,
אני
לכל
בני אדם
טבעי
לאכול בשר וחלב, ולא, הוא לא צריך את זה.
מה לא צריך? רוב את מירב, זה מגרה אותו. האמת, מירב, אתה רואה אותי, אני יודע, האמת, בא לי. בא לי, אני מתחשק לי, נכון, אני בן אדם, אני מתגבר, טוב מאוד. אבל אם לא בא לך, יש לך בעיה. למה לא בא לך? מה, אתה אין לך תיאבון? אין לך הנאות? לא בסדר. כן, הקב"ה נתן לך הנאות, ורצון ליהנות, ויצרים, ולא במקרה הוא נתן לך אותם, הוא רוצה שתתמודד איתם. בא לעסוק בעיקרון. כן, עכשיו. אז הנושא של הרגשות ימשיך להעסיק אותנו, רק מה שהתקדמנו בפרק הזה זה גם למיין את הרגשות עוד יותר, וגם התקדמנו עוד קצת לקראת סיוע של הספר, וזה תפקידה של הבחירה החופשית. אנחנו רואים שזה נושא שהרמב"ם מתחיל לגעת בו, כמה זה משמעותי. והכי חשוב שתהיה לכם הרבה שמחה ובשורות טובות ותעלו מעלה מעלה וישיעות ונחמות, השם יאיר עיניכם, בשורות טובות.